אנחנו ממשיכים בפרק י"ב שעוסק הנושא השפעת התשובה. אדם שעושה תשובה, מה זה עושה לו, לאדם שעושה תשובה? בנפש, במציאות שלו. אבל לא רק מה זה עושה לו, מה זה עושה בעולם כולו. מישהו עשה כאן פעם תשובה? יצא לו פעם. כשאנחנו מדברים על תשובה, אדם הרי יש בו כמה זו, יש גם, יש מחשבה. נקרא ערעור תשובה, יש מה שנקרא וידוי, מדבר בפה, אבל יש גם תשובה במעשים. האדם פועל, נאמר, בשלושה דברים, מחשבה, דיבור ומעשה. בסעיף הזה שאנחנו הולכים ללמוד, הוא מסביר מה קורה לאדם שעושה תשובה באופן מעשי. לא רק מערער תשובה בתשובה, לא רק מדבר תשובה, מתוודה, אלא ממש מתקן, עושה מעשה. והמעשה הזה, מה המעשה הזה עושה לאדם עצמו שעושה מעשה טוב, ומה, לא רק לא, אלא מה זה עושה בכלל בכל העולמות כולם. אני אתן דוגמה אולי, משל, אחרי זה נראה את הדברים בתוכו. לפני הרבה שנים הייתי קיבוצניק. אתם יודעים מה זה קיבוצניק? מישהו היה פעם בקיבוץ כאן? אתה יודע את הקיבוץ. פעם בקיבוץ היה מה שנקרא אידיאולוגיה. האידיאולוגיה הייתה אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. שוויון. אידיאולוגיה טובה או לא? מה אתם אומרים? נכון, אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. כולנו כאיש אחד בלב אחד. אתה עושה מעשה טוב, אתה מזכה את כולם. וכולם גם מזכים אותך, לא רק שאתה, אתה מחובר, קיבוץ מהשון, כולם מקובצים ביחד, כולם ביחד. יש דבר כזה, היה פעם דבר כזה, גם יש גם היום דבר כזה. אז כשהייתי בקיבוץ, פעם אחת נכנסתי לשירותים, סליחה שאני אומר, כאן בבית, בשיעור, אבל פעם בקיבוצים לא היה שירותים פרטיים. נראה מוזר, נכון? אז היה שירותים ציבוריים, אתה רוצה להתפנות, היה הולכים לשירותים הציבוריים. דרך אגב, אני זוכרת בילדותי, ככה חיו אנשים. אנשים היו חיים, היה שירותים בחצר באיזה מקום, וכמה משפחות היו משתמשים בשירותים, זה היה נורמה ככה. היום התרגלנו שכל אחד יש לו שני שירותים, שלושה שירותים בבית לפעמים. והשתנו החיים קצת. זה אני אומר בדרך אגב, השתכללנו. בכל זאת, אני נכנס לשירותים, פתאום מי אני מוצא שם בשירותים? את המזכיר של הקיבוץ שהוא מנקה את השירותים. מנקה אותם. קראו לו יעקב, זכרונו לברכה, הוא כבר נפטר. והוא היה, אני הייתי נער, בעיניי הוא היה אדם, אחד החשובים בקיבוץ, אדם מכובד, הרחנו אותו מאוד. לא רק בקיבוץ, היה גם בחברה, בפוליטיקה, משהו, אני לא זוכר כבר פרטים. אבל אדם מאוד מכובד. שאלתי אותו, מה, יעקב, אתה מנקה את השירותים הציבוריים? זה כאילו, זה לא מתאים לך, זה לא. אז הוא היה אידיאולוג כזה, הוא אומר, תראה, דוב, בזה שאני מנקה את השירותים, כל האידיאולוגיה של הציבור באה לידי ביטוי במעשה הזה. אז אחד בעד, כולם. אני מנקה לכולם. המעשה הזה מבטא את הרעיון הגדול של הקיבוץ. זה נכון או לא? מה אתם אומרים? יש בזה משהו. אני זוכר בקיבוץ, היום יש מכונות לשטיפת כלים, כל מיני דברים כאלה. אבל פעם בקיבוץ לא היה דבר כזה. היית צריך לשטוף בידיים את כל הכלים של כל החברים, ועשו את זה בתורנות. היית אחרי יום עבודה קשה, מפרך בחקלאות, דברים כאלה, היו תורנות מה שנקרא, ואנשים גומרים לאכול ארוחת ערב, ואתה צריך לשטוף, סליחה שאומר, 500 מזלגות, 500 סכינים, 500 צלחות. אני חושב שיהיו אז 500 אנשים בחדר אוכל, משהו כזה. ואתה נכנס ושוטף ושוטף בידיים ושוטף ושוטף ושוטף. זה עבודת פרח משעממת. ואז מה, יש שני סוגי קיבוצניקים. יש קיבוצניק אחד, מבסוט חלס, מנקה, שר, שורק, שמח, טוב לב. קיבוצניק אחר, מקטר, או מתחמק מהתורנות, מצא, זכים להתחמק, יכול לקרוא דבר כזה? הקיבוצניק ששר ושמח, הוא אומר, אני בשטיפת הכלים מבטא את כל האידיאולוגיה של הקיבוץ. אחד בעד? בעד כולם. אני הפך לבן אדם כללי. וזה שמתחמק ובורח, או מקטר או משהו כזה, הוא פוגם בכל האידיאולוגיה של הקיבוץ. למה? כאילו הרעיון הזה, האחד בעד כולם, לא מתאים לו. אז במילה הוא פוגם בכל האידיאולוגיה. המעשה הקטן הזה, לכאורה, הוא מבטא דבר גדול מאוד, ומחזק דבר גדול. ואם אתה מתחמק מהדבר הזה, אז זה דבר חמור מאוד. מבחינת האידיאולוגיה, בזה אתה מקטין את ערך האידיאולוגיה. זה בקיבוץ. יש כאן מישהו שהוא נשוי במקרה? אף אחד. אחד. כן. אותו דבר במשפחה. אתה בא מהעבודה, אתה עייף ויגע, ואשתך אומרת לך, תשטוף את הכלים. עכשיו, אתה יכול להגיד, בכיף, למה לא? זה מבטא את כל האחדות של המשפחה, את האהבה במשפחה, את הכבוד שמתייחסים איש לרעהו. אבל אתה יכול לעשות גם הפוך, נכון? אתה הורס, או פוגם, נאמר, לא הורס, פוגם בכל המציאות האחדותית של המשפחה, על ידי זה שאתה לא עושה אחד, הבעל בעד כולם, בעד הילדים, בעד הילדים, בעד האישה, בעד הכל. יכול לקרות דבר כזה? ואפו. סליחה שסיפרתי את הסיפורים האלה, למה הרעיון הזה בא לידי ביטוי במה שנלמד עכשיו אצל הרב. בוא נקרא את הדברים בתוכו. תפתחו פרק י"ב, סעיף ו', דף פי דלת, כן. אין לשער את הנחיצות של התשובה המעשית. אמרנו, יש גם הרהורי תשובה, אבל כאן מדובר על מעשים, לא על מחשבות או דיבורים. אין לשער את הנחיצות של התשובה המעשית בתיקון המעשים על פי התורה והיושר הגמור. יש תורה, נכון, יש גם עניין של יושר. יושר פשוט, אלוקים עשה את האדם ישר. לתקן, להיות ישר והגון במעשים שלך. לעניין כל המעלות העליונות של עליית הנשמה של הכלל ופרט. מה זה עליית הנשמה? מישהו ראה כאן פעם נשמה, יצא לו לראות פעם נשמה? לפעמים אתה רואה בן אדם טוב, אתה אומר, נשמה טובה. נשמה זה לא דבר פיזי. זה לא דבר שאתה יכול, איך אומרים, לגעת בה. אלא הנשמה זה חלק אלוה ממעל שנמצא בכל אחד מאיתנו. והנשמה הזאת יכולה להתעלות, או לצערנו הרב גם יכולה לרדת. איך נראה פרשת שבוע, כתוב על החלום של יעקב, כן? מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מי זה בו? באדם בעצמו. כן, הסולם, רגליו מוצבות ארצה, ראשו איפה? בשמיים, ואנחנו כל הזמן עולים ויורדים. בחסידות יש ביטוי כזה שאין מציאות סטטית בחיים. אין דבר כזה שאתה עומד במקום. אגבה, כל הזמן, או שאתה עולה על הסולם של החיים שלך, או שאתה יורד. וגם כשאתה בסטטיות כביכול, בעצם זה לא סטטי, גם שאתה לא בתנועה, אז אתה יורד. כל הזמן, אתה צריך להיות בתנועה. כל מחשבה, כל דיבור, כל מעשה, כל הנהגה, כל מידה, כל דבר שאתה עושה, אז יש ג'ק כזה, אתם יודעים מה זה ג'ק? מה זה עושה הג'ק? מה זה ג'ק? מנוף! מגביה, מנוף. מעלה אותך, אתה לא בסדר, מה קורה? אתה יורד, עולה, יורד. שבע יפול צדיק, וכאן. רב נחמן מברסלב אומר, אני נופל כל יום 1,000 פעמים. וואי, 1,000 פעמים. אבל כמה? למה? כי הוא כנראה היה במדרגה מאוד גבוהה, אז הוא מודע לכל מחשבה, לכל דבר, האם זה למעלה או למטה, למעלה או למטה. זה המציאות. גם כאן הוא, מעשה טוב שהאדם עושה, זה מרומם אותו, את מחשבתו. מעשיך יקרבוך. למי יקרבוך? לרצון של הבורא. להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. זה הנשמה שעולה. אבל החידוש הוא לא רק שלך. אתה מעלה את כל הבריאה כולה על ג'ק. שאלו אותי איך. בקושי אני יכול להרים כוס, אני יודע. איך אני מעלה את כל העולם כולו? שאלו אותי איך. נגיד לכם, אל תגלו, אבל אם אני אגיד לכם, אתם, אחר כך, יהיה לכם קצת, כולנו מחוברים, בלי יוצא מן הכלל. כולנו מחוברים. כל אדם באשר הוא, זה לא משנה. כי המציאות של כל, שהעולם שאנחנו חיים בה, היא מציאות אחת. זה ההוויה, כמו שחזר אומר, ההוויה, מציאות אחת, שכל אחד מאיתנו הוא פרט, מתוך המציאות האחת הכוללת הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. זה האמת, האמת שאתה לא לבד בעולם, גם כשנדמה לך שאתה לבד, זה רק דמיון, זה לא נכון, אתה חלק ממשהו, אני בדקתי את זה. כולנו חלק מדבר ענק, דבר גדול. כולנו חלק מכל הבריאה כולה, מכל האומה כולה, מכל החברה, מכל הטבע, מכל מה שקיים בעולם, כולנו חלק מהם. ולא סתם חלק, אנחנו כאדם חלק מרכזי בתוך כל ההוויה הזאת. ומכיוון שכך, כל מעשה, כל מחשבה, כל דיבור של כולנו משפיע על כל המערכת כולה. למה המשל דומה שתבינו, יש מכונית. העולם משול למכונית. כל בורג במכונית הוא חלק מהמכונית. לפעמים המכונית יש לה קמת בפח. ואתה בא, אתה אומר, המכונית התקלקלה. מה זה התקלקלה? יש רק בסך הכל שריטה בפח. היא כבר התקלקלה? כן, ברמה של השריטה התקלקלה. ואתה רוצה למכור אותה, אומר, תסתכל, המכונית כבר לא שווה. יש כאן שריטה. המכונית לא שווה? היא כן שווה. אבל השריטה פוגמת בכל המכונית כולה. למרות שזה סך הכל שריטה. ונכון שבמכונית יש מה שנקרא מנוע, שהיא המנוע מקולקל, אז זה כל המערכת. אותו דבר גם כל אחד מאיתנו. האדם כאדם, המין האנושי, בכלל הוא טוב, כל אדם, הוא שייך למנוע של כל הבריאה, לא לאיזה גלגל או איזה בורג או משהו כזה. נכון, אין סוף של פרטים בבריאה, בטבע, בקוסמוס, בכל דבר. אבל צריך להגיד, עם ישראל בפרט, אבל האנושות בכלל, היא שייכת, הייתי אומר, לגורם המרכזי, המניע, בלשון מנוע, מניע את כל הבריאה כולה בהתנהגות. לכן אומר כזה רב, אדם שעושה מעשה טוב, אם עניין של תורה או יושר פשוט, זה לא משפיע רק על עצמו, משפיע על כל הבריאה כולה. צריך לזכור את הדבר. למה אני אומר זה לא פשוט? כי זה אחריות גדולה. לפעמים אדם אומר, טוב, אני בסך הכל אחראי לעצמי, אם עשיתי מעשה לא טוב, אולי זה נוגע אליי, מה אכפת לאחרים? זה לא נכון. זה נוגע לכולנו בלי יוצא מן הכלל. אני נוהג לומר כמשל, אבל זה נכון, מהצבא. מישהו היה כאן בצבא? בטירונות גם היית? מה אתה אומר? בצבא, אני זוכר את עצמי כטירון בצבא. ואיזה אחד המפקדים, המקפים, אמר, היו עושים לנו בבוקר מסדרי בוקר. מסדרי בוקר היו בודקים משום מה את הקנה כל פעם, חוץ מכל הדברים האחרים. היה מסתכל המקף, היה מסתכל בקנה, אני לא יודע אם יש רובים כאלה שאפשר להסתכל בקנה, אבל היה אפשר לפרק את זה וככה להסתכל בקנה, פתאום היה אומר, וואי, הרסת את צבא ההגנה לישראל. המטירון היה מזועזע. איך הוא הרס את צבא ההגנה לישראל? אתה לא רואה שם גרגר בתוך הקנה. אבק בתוך הקנה. מה זה נוגע לצבא ההגנה לישראל? הוא צדק הממקף או לא? מה אתם אומרים? בטח שהוא צדק. כי הצבא זה גוף אחד, עניין אחד. אם הכלי הזה מלוכלך, הרובה, זה לא עניין פרטי בכלל. נשאח לי כל הצבא כולנו, התפקיד של הצבא, להגן על עצמנו, או משהו כזה. אז זה ראייה כללית, זאת אומרת, כל דבר קטן שאח אל הכל. זה החינוך שמקבל חייל בתירונות. חייל בתירונות אומר, די, אתה כבר לא אדם פרטי, אתה כבר שאח לכל זה, אתה צריך לשמוע כל מה שאומרים לך, כי אתה כבר איבדת את הפרטיות שלך, אתה עכשיו נמצא במקום כללי כזה. תלוי, מדרגות, מדרגות, זה מובן הדבר. זה מה שאומר כאן הרב. הרב אומר, התיקון המעשי לא רק שמרומם אותך, מעלה אותך, אלא הוא מעלה את כל העולם כולו. כל המציאות שאנחנו חיים בה, מרומם אותה, מעלה אותה. המודעות לדבר הזה, לא כל אחד זוכה לזה. למה לא כל אחד זוכה? יש אדם כללי ויש אדם פרטי. מה ההבדל בין אדם כללי ואדם פרטי? אדם פרטי חושב כל הזמן על מי? על עצמו. כל הזמן. מישהו כאן חשב על עצמו פעם? לא, באמת. אתה חשבת על עצמך פעם? מתי יצא לך פעם אחרונה על עצמך? כל הזמן. אתה מסכן. שאל אותי למה? למה? לפרטיות שלך. תהיה אדם כללי, יהיה לך טוב. תצא מהפרט. כי האדם, כשהוא רק חושב על עצמו, יש לו בעיה עם מצב רוח. ככה אומרים, בחסידות אומרים. חסידות אומרים, כמה שאדם יותר פרטי בסולם החיים, סולם יעקב, הוא יותר במדרגה יותר נמוכה. כי הוא מנתק את עצמו מהכלל. הוא לא שייך אל הכלל. ולפעמים אדם, אם אין אני לי מי לי, נכון, אם אתה לא חושב על עצמך, מי יחשוב על עצמך? אבל מיד באותה נשימה תגיד מה שכתוב אחרי זה. כשאני לעצמי, מה אני? אפס, כלומניק. החיבור הזה של הפרט אל הכלל זה נותן חיים לבן אדם. אתה שייך, אתה מחובר, אתה לא לבד, אתה לא בודד, אתה לא רק עם עצמך. זה מובן הדבר. למרות שהדבר הזה הוא רגשי, אבל יש בזה דבר עמוק מאוד בעניין הזה כלי. הרב קוק כותב באחד המקומות, כל הצרות וכל הבעיות וכל הסיבוכים שהאדם מסתבך בו בחיים, זה בגלל שהוא מכונס בתוך עצמו, בפרטיות שלו. ברגע שהוא בפרטיות שלו, הוא לא מחובר. ואדם לא מחובר אל הסביבה, אל העולם, אל החיים, אל כל זה, זה כמו נמק בעבר של בן אדם. יד שהיא מחוברת לגוף, היא חיה, הכל זורם בה. יד שהיא אין בה זרימה, אין בה חיבור, נמק זה מחלה לא טובה. זה פשוט היד מתה, כמו מתה. זה הפשט, צדיקי רשעים בחייהם נקראים מתים. הם חיים פיזית, רגשית, רוחנית, נשמתית נאמר. הם כמו מתים, הם לא, כי הם לא מחוברים לשום דבר. כן, אבל נחזור לעניין שלנו. כל מעשה טוב, ואני ממליץ לכולם אחרי השיעור הזה, לחשוב לעשות איזשהו מעשה טוב בחיים. למשל, אתם רואים בדל סיגריה על הרצפה, מה אתם עושים? מתכופפים קודם. זה לא פשוט להתכופף. ומרימים וזורקים לפח למרות שאתה לא ישנת. יכול לקרות דבר כזה? צדיק יסוד עולם. סתם, מעשה קטן כזה. התמצית המעשית, כותב כמובן, כאילו כל האידיאולוגיה, כמו שאמרנו, היא מתרכמת במעשה הקטן הזה, כמו שאמרנו באותו קיבוץ. התמצית המעשית חובקת היא בנקודתה האחת, היותר קטנה, המוני המונים של אידיאלים. כמו שאמר, אתה עושה מעשה קטן, בזה אתה מבטא במעשה הקטן הזה את כל האידיאלים הגדולים. כל הרעיונות גדולים, כל המגמה הגדולה, כל זה מתבטא דווקא במעשים הקטנים שאתה עושה. המעשים האלה הם ביטוי ממשי, לא רק מחשבתי, לכל מה שאתה מאמין, כל מה שאתה עושה. ואגב, גם מבחינה דתית זה ככה. יש כאן מישהו דתי במקרה? אין כאן אף אחד. ותדעו, הדתיים מניחים תפילין בבוקר, שמתם לב. זה מעשה שלפעמים אתה לא מבין אותו. אבל עצם המעשה הזה, הוא תומן בחובו המוני 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 אידיאלים, אמונות, רעיונות, למרות שזה מעשה שאתה לא למדת את זה, אתה לא מבין את זה, אתה לא קולט את זה, אבל זה חובק בתוכו את הדבר הזה. לכן אומרים, מי שלא מניח תפילין בבוקר נקרא מפושעי ישראל, עד כדי כך. מה, עד כדי כך? בכוונה הוא אומר, לא שהוא לא מניח בגלל שהוא אנוס, הוא לא יודע או משהו כזה. כי זה, התפילין האלה מבטאים דברים ענקים, דברים גדולים, גם כשאתה לא מודע לדבר הזה, גם כשלא למדת את הדבר הזה. ואתה שומר שבת או משהו כזה. זה מבטא, את הכל מבטא. זה הרעיון שכל מעשה חובק בתוכו, גונז בתוכו את הכל, את כל הדברים הגדולים. זה אולי מזכיר לנו פרשת השבוע עם יעקב אבינו, שהוא כתוב שיעקב אבינו שכב, שהוא ברח מעשיו, אז כתוב שהוא שכב על הרצפה. והקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא ייתן לו את כל הארץ, האדמה שהוא שוכב עליה. ככה הוא אומר. אז שואלים שאלה, בצדק. לאברהם אבינו הבטחת מן הים ועד המדבר, מן הנילוס ועד הפרת. ליעקב אבינו אתה אומר, האדמה אשר אתה שוכב עליה לך אתננה. מה גודל האדמה הזאת? מה קורה? 400. עלה, זה הכל. תראי לי, מה קרה לך? לאבא, לסבא אתה מבטיח, גם ליצחק הוא מבטיח, את ארץ ישראל הענקית, הגדולה, וכמו שצריך. ולנכד הוא אומר, לא, רק מה ששוכב כאן על האדמה, אשר שוכב עליה לך אתננה, זה בסדר או לא בסדר? מה קרה להבטחות הגדולות? רש"י במקור מבחין בקושייה. איך אתה אומר לך רק את האדמה הזאת תתנה לך? אז הוא אומר, מה עשה כזה? הוא קיפל הקדוש ברוך הוא את כל ארץ ישראל תחת יעקב אבינו, ואמר, האדמה שאתה שוכב עליה זה כל ארץ ישראל. איך זה יכול להיות? כל ארץ ישראל קיפל את הכל ושם את זה כל ארץ ישראל? זה לא כל ארץ ישראל. אלא מה הרעיון? זה מה שאומר כאן הרב גם. הוא אומר, בנקודה אחת, מקופל הכל, כל התמצית של האידיאולוגיה, הכל מקופל בתוך הדבר הזה. אני פעם ראיתי איזה בספר כתוב, שרצה איזה מרצה באוניברסיטה, להראות לתלמידים שכל בן אדם הוא שווה. יש בו ערך, יש בו חשיבות. כאן הוא רצה ללמד אותם את זה. אז למרות שלפעמים הוא לא נראה כזה, לפעמים הוא נראה מקומט, מסכן, אומלל, כל זה. בכל זאת, כל אחד הוא, יש בו מעלה איזו חשיבות. מה עשה המרצה? הוא עשה מה שאני אעשה עכשיו. הוא עושה כך, הוא הוציא שטר מארנק שלו, אני גם עושה שטר. ושאל את התלמידים, סליחה, אופה. שאל את התלמידים כמה זה שווה? מי אומר כמה זה שווה?
50 שקל.
איך אתה יודע?
כתוב
יפה. עכשיו לקח המרצה את השטר והתחיל לקפל. לקפל, 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 לקפל. זה כבר לא נראה אותו דבר. זה נראה אותו דבר, תגידו לי.
לא.
זה בכלל לא נראה איזה משהו... כמה זה שווה הקיפולים האלה? אני שואל אתכם.
50 שקל.
איך אתה יודע?
הכל בפנים.
הכל מקופל בתוך השטר. ככה הוא אומר, כל בן אדם. לפעמים למרות הוא נראה מקופל, 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 הוא נראה כל כך טוב. אבל יש לו נשמה טובה. זה לא הולך לאיבוד. נשמה תורה שנתת בי. דרך אגב, היום מבחינה מודרנית, בהייטק מה שנקרא, מישהו מבין בזה, כי אני לא מבין בזה, אבל יהיה גם אותו פרינציפ, אותו עיקרון. אתה לוקח, איך נקרא, שביב, שבב, ג'וק, אני יודע, זה משהו קטן, ואתה מקפל בתוכו אינפורמציה שכל החדר הזה, כל הספרים וכל הדברים האלה, נכנסים שם ויש עוד מקום לעוד כמה חדרים כאלה. וכל זה מקופל בתוך איזה שבב כזה, זה משהו מיקרוסקופי. איך עושים את זה? מי יודע איך עושים את זה? יש כאן מישהו, איש הייטק במקרה? איך אתה לוקח את כל המידע העצום הזה, ואתה מכניס, היום בכלל יש לך את המכשירים האלה, בתוך זה אתה מוצא עולם ומלואו. יש כאלה שאומרים לי, הפסיקו, אין להם, רק יש להם דבר כזה, הכל יש כאן. כל מה שאתם רוצים, אלבום תמונות, המשפחה, העולם, החדשות, כל מה שאתה רוצה, שיכול לקרות דבר כזה. איך הכל מקופל כאן בתוכו? איך? אני לא יודע, זה הייטק. אני לא איש הייטק, אני לא יודע. אבל הפרינציפ הזה, העיקרון, שבדבר קטן מקופל הכל, זה מה שהרב כאן אומר, מעשה קטן מקופל שם המוני המוני אידיאלים, למרות של מעשה קטן. יעקב אבינו שוכב על חתיכת ארץ, אומר רש"י במקום, קיפל את כל ארץ ישראל, לדורותיו, לא רק כל הדור, כל ארץ ישראל מתחת למתחתך, קיפלתי את כולה שלה. למה? אומר, שיהיה נוחה לכבוש אותה, לילדים יהיה נוח לכבוש. אם במלחמות ישראל אנחנו היום כובשים בקלות מה שכובשים, זה בגלל שיעקב אבינו שכב על כל ארץ ישראל. כאילו שכב, הוא כבש כאילו כבר את כל ארץ ישראל בשבילנו, ועשה את כל העבודה יעקב אבינו. זה מובן הרעיון. ככה שכל מעשה קטן שאדם עושה, מקופל בתוך המעשה הזה המון דברים גדולים, ולא לזלזל בשום דבר קטן. לא במחשבה, לא בדיבור, ולא במעשה, על אחת כמה וכמה, שהכל מקופל שם בתוכו. זה מה שהרב אומר כאן. התמצית המעשית חובקת היא בנקודתה האחת היותר קטנה, המוני המונים של אידיאלים, הגיונות רחבים, המכשירים אותה בעולם ובחיים. וכשהיא נפגמת, הפוך בדיוק, אם האדם עושה מעשה לא טוב, חס ושלום, ואנחנו בני אדם בסך הכל, אנחנו לא מלאכים, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כן. כשהיא נפגמת, הפגם הזה לא נשאר בתחום הפרטי שלך, זה משפיע על כל המערכות. ניטל החוסן של כל האידיאלים הרחבים במלוא עולם, הדבר הזה. זה אחריות מאוד מאוד גדולה. הרמב״ם כותב את זה בהלכות תשובה, אומר, הוא מביא שם שכל העולם כולו נמצא על מאזניים. על מאזניים. כל אחד מאיתנו נמצא על מאזניים. כל מעשה טוב לטובתך, מעשה רע לרעתך. והמאזניים האלה כל הזמן, על כל רגע, כל שנייה, כל מחשבה, כל דיבור, כל מעשה, זה לכאן ולכאן ולכאן ולכאן. ובסוף, איך אומרים, העולם כולו נידון בראש השנה, כל באי עולם באים לפניו כבני מרון, כתוב שם במקום. נידונים. אבל הייתי אומר, מלא, אז כל אחד מאיתנו נקבע גורלו, ומה יהיה איתו בשנה, בראש השנה. אומר הרמב״ם, זה לא ככה. וכל עם ישראל, זה גם מאזניים, כשכל אחד מאיתנו הוא חלק מהמאזניים האלה. זאת אומרת, אתה יכול להוסיף לחיוב או לשלילה. ולא, זה כל העולם כולו גם נידון בצורה כזאת. אני לא יודע, כמו דוגמה, אתן לכם בנק. הבנק מגלגל מיליארדים לפעמים, מיליונים, אני לא יודע כמה. עכשיו, איך זה מגיע למספרים כאלה? אלא כל הלקוחות של הבנקים, הם על אותו מאזן, איך קוראים לזה? מאזן קוראים לזה. מאזן זה מאזניים, זה אותו. זאת אומרת, כל פלוס בבנק, כל פעולה שאתה מכניס כסף, אתה מחזק את הבנק. כל כסף שאתה מוציא, אתה גם מחזק את הבנק. למה? כי אתה משלם ריבית. אתה גם מחזק. יכול לקרוא דבר כזה? בכל מקרה הבנק מרוויח או לא? עד שהוא פושט את הרגל. והיו דברים מעולם. שפתאום בנק שלם, לא היה מאוזן. זה נקרא מבול. מה זה המבול בעצם? אותו דבר, האיזון העולמי הופר, והתרבה הגזל והעריות, כל מה שהיה שם באותה תקופה, ואז כל העסק קרס, בא מבול העולם. מה זה פשיטת רגל? זה בדיוק העניין הזה, של מבול כזה, מבחינה כלכלית אני אומר. אז זה אותו דבר היה לפני 8 שנים, אלא היה איזה פשיטת רגל בארצות הברית, שם הבנקים קרסו, הכל קרה, כל הדברים קרה. אבל זה לא התחיל מאחד, זה התחיל מפרטים. כל פרט תרם לעלייה או לירידה, להתפתחות או לזו. זה מובן הרעיון. אותו דבר גם כאן הוא אומר. כל מעשה וכל מחשבה וכל דיבור, הוא לא נשאר בחוג הפרטי. הוא מצטרף לחשבון הגלובלי, העולמי, לא רק הלאומי, אלא גם העולמי. דרך אגב, בגלל זה אנחנו צריכים להצטער. לפעמים אדם שומע חדשות או קורא בעיתון או משהו כזה, שבן אדם נכשל, אני יודע, מעל או עשה מעשים לא טובים או דברים כאלה. אז אם אתה אדם רציני או משהו כזה, אז אתה אומר, זה לא רק הוא, זה אני, כי כולנו ביחד על אותו, באותה ספינה. ואז יש לך צער גדול שהוא נכשל. אבל אם אתה אדם קטן, אתה אומר, עיקר שזה לא אני, עיקר שזה הוא. הוא זה אתה, אתה זה הוא, מה זה? זה לא שני דברים אחרים, מצד האמת, כולנו באותה ספינה, באותה סירה. אז מישהו נכשל, זה כישלון לאומי. זה לא כישלון פרטי. מישהו מעל או גנב או עושה משהו, זה כישלון לאומי. מאיפה לומדים את הדבר הזה? מהחן. החן מעל בחרם. מה זה מעל בחרם? הוא גנב פשוט. הוא גנב, היה גנב קטן. התוצאה הייתה מפלה צבאית. במלחמת העיר הראשונה שהייתה, אנחנו הפסדנו את המלחמה. זה היה משבר מורלי גדול מאוד. אבל זה התחיל מסתבר בסוף מאדם אחד. והאדם האחד הזה, הוא הפר את כל האיזון הלאומי, וכתוצאה מזה נחלנו מפלה. כמו שלמדת התנ"ך, מכיר את הסיפור הזה. אותו דבר גם כאן הוא אומר. לכן, כשהיא נפגמת, ניטל החוסן של כל האידיאלים הרחבים במלוא עולם, שהם מיוחסים לה, לאותו, כן, באותו יחס של המרחב האתרי, בעל מיליוני קוביקים המתלחצים באטום גשמי אחד לחוללו בצורתו הגבישית. אני לא למדתי פיזיקה או כימיה, לא הייתי תלמיד בכל כך תורב, אני לא מבין את זה כל כך. אבל את הפרינציפ אני חושב שאני מבין. למשל, אתם לוקחים גביש של מלח או סוכר או משהו כזה, שמים במים, מה קורה לגביש הזה? מאבדת מה? את הצורה שלו. למה? כי החלקיקים, כמה שאני זוכר בבית ספר, ברגע שמים נכנסים לגביש כזה, אז הצורה הזאת של גבישות היא הולכת ומתמסמסת, היא נעלמת. בעצם השינויים הם שינויים מיקרוסקופיים, או חלקים שאנחנו לא קולטים אותם בכלל, מבחינה כימית, הדברים קורים, אבל כל המערכת הזאת כולה היא קורסת. למרות שזה דברים אטומיים, דברים שאפילו במיקרוסקופ אתה לא קולט אותם. אבל התהליך הזה שההתמוססות של הגביש על ידי שינוי הנוסחאות הכימיות שם, הפיזיקליות, הוא גורם לזה פשוט, כל העסק הזה פתאום נעלם, פתאום נמס. ככה גם הוא אומר גם כאן, הוא אומר, למרות שזה דבר קטן מאוד, אבל השינוי הקטן הזה גורם של המעשה הלא טוב להתמוססות של דברים ענקים, דברים גדולים, זה הולך ומתמוסס והולך ונעלם. היום, התקופה שלנו קוראים לה תקופת, מבחינה היסטורית, קוראים לה תקופת הגרעין. שאלו אותי למה קוראים לה תקופת הגרעין?
למה?
כי אוכלים גרעינים כל היום. לא, זה צריך להבין את זה. התפיסה ההיסטורית בכלל, במדע, כן, יש שתי תפיסות היסטוריות. יש תפיסה היסטורית אחת, שהיא אומרת, התפיסה המטריאליסטית, או קוראים לזה, החומרנית, שבודקים את ההתפתחות של ההיסטוריה לפי החומר. למשל, תקופת האבן, תקופת הברונזה, תקופת הברזל, ותקופת האטום. האטום זה גרעין. זאת אומרת, המין האנושי הולך ומתפתח בהתאם לגילויים של שימוש בכל מיני דברים. אם זה מתכת, או אם זה, בהתחלה זה הברונזה, אחר כך זה הברזל, גילו את הברזל, עכשיו גילו את האנרגיה האטומית. אז אומרים לתקופה שלנו, זה נקרא תקופה מבחינת ההתפתחות המטריאליסטית. זה תקופת הגרעין. למה? האדם גדל, למד לנצל את האטום. האטום. הגרעין של הקטן ביותר, הוא מנצל אותו לאנרגיות. איך עושים את זה, אני לא יודע. אבל כולם יודעים שהיום יש פצצות אטום, או תחנות כוח שמייצרות אנרגיות מהאטום ודברים כאלה. נכון או לא? אז אנחנו, איזה תקופה אנחנו?
הגרעין.
הגרעין. גמרנו עם הברזלים. התחלנו עם תקופת... מה יהיה אחרינו? אני לא יודע. בטח ימצאו איזה פטנט חדש. אבל מה? זה התפיסה המטריאליסטית של ההיסטוריה. התפיסה היהודית היא לא כזאת. התפיסה היהודית היא תפיסה לא החומר, אלא ההתפתחות של המין האנושי. מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית. האדם הראשון בגן עדן זה כליל השלמות. והאדם הזה גורש מגן עדן. והוא חוזר בסופו של כל אחרית הימים, יחזור גם לגן עדן בעזרת השם. לא רחוק היום לחזור לגן עדן, למציאות האידיאלית. האדם בעולם נברא למטרה אחת ויחידה, אם אתם מעוניינים לדעת מהי המטרה של בריאת האדם. אגיד לכם.
Okay.
אבל זה סוד. כתוב סוד השם ליראיו. להיות בן אדם טוב, זהו, נקודה. זה הכל? כן. להיות בן אדם טוב. למה? אם אתה בן אדם טוב, אתה מאיר בעולם. כן? אין אור אלא צדיק. וכתוב, והיה... אלוקים טהור כי טוב, ואין טוב אל הצדיק. ואין טוב אל הצדיק. טוב זה אור. כן. האדם נברא בשביל להאיר את העולם. עולמו של הקדוש ברוך הוא. הוא נמצא בכל מקום. אבל הוא, אנחנו הנר, כי נר השם נשמת אדם. אנחנו הפרוג'קטור צריכים להיות. להאיר את כל העולם. זה, אבל זה כבר עניין גרעיני, סליחה שאני אומר, אנרגיה גרעיני. אדם קטן. מאיר עולם ומלואו. כל הבריאה כולה אנחנו מאירים. תקופת הגרעין, זה מתאים לתקופת הגרעין. ירושלים אורו של עולם. לא ניו יורק? לא. ירושלים. למה? מכאן יצא, כי מציון זה יצא תורה דבר השם ירושלים. מכאן יצא אור השם מירושלים. זה תקופת הגרעין. אז ברגע שיש בירושלים בנויה, זה מקרין על כל הבריאה כולה. הוא אומר לי. מקרין על כל הבריאה. אבל אם ירושלים חרבה, חס ושלום, אז חושך בכל העולם כולו, כן. זה מה שהרב אומר, שדבר קטן משפיע על, 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 על כל הבריאה כולה, על כל העולמות כולה. והדבר הקטן הזה, אם הוא במרכז, בגרעין, דהיינו, בארץ ישראל, בירושלים, אז הדבר הזה יש לו השפעה גדולה מאוד. גם חיובית, אם זה חיוב, למשל, בונים בירושלים, בתים, כבישים, כל מה שבונים, אבל גם שלילה, אם חס ושלום בירושלים יש איזה אירוע כזה או אחר, זה מקרין מיד על כל הבריאה כולה, כל העולם כולו. טוב להיות ירושלמי או לא? מה אתם אומרים? מי מעוניין להיות ירושלמי? אם אתה רוצה, בדרך שאתה רוצה, מוליכים אותך. זה נכון. מי שחי בירושלים הוא במרכז העולם. מי שלא חי בירושלים, מתפלל לירושלים, מהפנים לירושלים. רוצה להגיע לירושלים. וכולנו מחוברים לגרעין הזה, למרכז הזה שנקרא ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, אמן.
אמן, אמן.